למפרט פמילי אופיס גאים להציג. כסף גדול, החלטות גדולות. ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. עם רועי למפרט.
שלום לכולם וברוכים הבאים לכסף גדול, החלטות גדולות. הפודקאסט שמביא את ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. בכל פרק אנחנו צוללים עם נעלי ההשקעות הגדולים, מבינים מה באמת מזיז את הכסף ואיך זה נוגע אלינו. בסדרה הזאת אנחנו נתחיל מהתמונה הגדולה, לאן הגופים המוסדיים זזים, ומשם מעמיקים מומחים שמסבירים מה זה אומר בפועל. והיום, ישראל 2025. איך נראית הכלכלה הישראלית בתחילת השנה? האם יש סיבה לחזור ולהשקיע כאן? האם יש סיבה להשקיע כאן או שעדיף להתרחק? מה המשקיע המקומי מפספס ואיזה תמיל השקעות עדיין עובד כשהרעש גבוה? כל זאת ועוד עם ערן פסטרנק, מנכ"ל ובעלים של פסטרנק שואה. מה נשמע ערן?
אהלן רועי, מה שלומך אתה?
בסדר גמור, בסדר גמור. תקופה שהיא תקופה מאתגרת.
תמיד יש אתגרים, היום במיוחד.
היום במיוחד. קצת לפני שאנחנו צוללים, לחבר'ה להכיר אותך קצת, תספר לנו קצת עליך.
זה יהיה מעניין, אני בא מהדיסציפלינה של החינוך, במיוחד בשנים האחרונות, חינוך פיננסי, אני איש השקעות 25 שנה, תואר ראשון כלכלה, תואר שני מנהל עסקים, היום תואר במדעי המדינה, אבל חינוך, כי אני חושב שבסופו של דבר, רואי, כששואלים אותנו, מה אתם עושים? מה זה מנהל השקעות? אנחנו מנגישים ידע, זה הכל, אנחנו מייצרים ידע, אנליזה, ומנגישים אותו, דרך קרן נאמנות, דרך ניהול תיקים, דרך הפודקאסט עכשיו, אנחנו מנגישים ידע, וזה בסוף סוג של חינוך, להקנות, להעביר, לשתף בתובנות שלנו.
אז אם לא היית הולך לתחום השקעות, היית הולך להיות מחנך ומורה בישראל?
אני בכיוון לעשות את זה בפארט-טיים, אני חושב שזה שליחות בימינו אנו.
נכון, לגמרי, יפה מאוד, זה מעניין לעוד פודקאסט, החינוך
פיננסי. אגב, העתיד של המדינה שלנו, זכות הקיום שלנו, זה החינוך של הדור הצעיר.
לגמרי. טוב, בוא נצלול פנימה, כמו שאומרים. אני אתחיל בשאלות שהן שאלות כלליות, ואחרי זה אפילו נשחק איזה משחק כזה מעניין, כדי למרכז את המאזינים, ונסיים, אני מקווה, באופטימיות. כן. אז איך היית מתאר את מצב המשק הישראלי בתחילת 2025?
אז ככה, אם אנחנו מסתכלים על הפנדמנטלס, על המספרים, אין? המספרים נראים טוב. כשאנחנו אומרים מספרים נראים טוב, מדברים על תוצר, מדברים על מטבע, על יתרות מתח, על שוק התעסוקה. על פניו, אם היה מגיע חייזר עכשיו ומסתכל על הדוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל, הוא היה אומר, וואו, תשמע, המדינה הזאת נראית בסדר גמור. תחזית צמיחה 4.5% של ה-OECD לישראל, אז בנק ישראל קצת יותר שמרן, 4%, חברות הדירוג 3.5%. השקל שומר על ערכו, אחד המטבעות, צריך לומר, החזקים בעולם. יתרות מתח הולכים וגדלים. תיק הנכסים של הציבור זינק בשנה שעברה ב-20%, כלומר, עם ישראל עבר את השישה טריליון שח, רואי.
ממשיכים לחסוך.
ופה זה נגמר. Yeah. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, מה קורה בסביבה שלנו? תופת, פוליטי, ביטחוני, חברתי, שאלוהים יעזור. אז יש פה איזשהו דיסוננס, שמצד אחד הכלכלה נראית טוב, מצד שני, כל השאר מאוד מאוד פוגע, קודם כל בשווקים, ועל זה אנחנו בטח נדבר, וגם באופק הכלכלי זה עלול לפגוע.
שאתה מדבר על הדברים שנראים מאוד מאוד טוב. בוא ניכנס קצת יותר לעומק. לאיזה דברים נראים יותר טוב? דיברת על הצמיחה, דיברת על מה קורה עם שוק העבודה, מה קורה... בוא ניכנס קצת יותר...
אז נתחיל. קודם כל, שוק התעסוקה בישראל הוא במצב לא טוב, מצוין. אנחנו באבטלה של 2.7%, רוב המילואימניקים השתחררו, מה שנקרא שוק תעסוקה הדוק. יש יותר משרות ממובטלים, זה נשמע קצת פרדוקס, ואני מזכיר שהרבה מאוד משרות לא יעל לנו הישראלים לעסוק בהן, זאת אומרת, חסר פועלי בניין, חסר חקלאות, חסר עובדים סיעודיים. ואם אנחנו מסתכלים על התוצר, אנחנו רואים תמונה מעניינת. ראשית כל, היצוא הישראלי מתפוצץ, אין לי מילה אחרת להגיד. הייטק הולך וגדל, ראינו עכשיו את עסקת וויז, אבל זה רק אנקדוטה גדולה.
תעשיות
ביטחוניות רואי, שגם מתפוצץ, ייצוא גז. עכשיו זה גם לא, זה לא מושפע גם מכל מלחמת הסחר. אנחנו לא מייצרים פה מכוניות או משהו שמחר טראמפ יבוא, היה יכול לבוא ולהפריע לנו. כלומר, הייצוא פה גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית. המשק הישראלי הוא משק גמיש, שיודע להתאים את עצמו גם במצבים לא שגרתיים כמו עכשיו, ולעשות את ההתאמות הנדרשות. הצריכה הפרטית חזקה, שזה משקי הבית. בסוף שאנחנו מדברים על תוצר, אנחנו מדברים על ארבעה מרכיבים מרכזיים. אמרנו, צריכה פרטית שהיא חזקה, סחר חוץ שהוא מתפתח, השקעות שחוזרות עכשיו, אנחנו רואים
כן, גם לנטלן. כן, רואים באמת השקעות שהן השקעות שחוזרות.
מה זה וויז? אם תחשוב שחברת הטכנולוגיה אחת הגדולות בעולם מחליטה לשים פה 30 מיליארד דולר פלוס, וואו, אתה יודע, אז יש השקעות שנכנסות, וגם המדינה מוציאה הרבה כסף, היא צריכה לשקם את הצפון, את הדרום, זאת אומרת, אמור להיות פה ריבאונד כלכלי של צמיחה חזקה, אגב, זה בדרך כלל אחרי מלחמות, אני מקווה שנפיק ממנו את המיטב, רק קצת החלקנו על השכל האחרונה.
בכן, אתה חושב? בשנתיים האחרונות.
נכון, חשבנו שלמדנו משהו אחרי 7 באוקטובר, אבל חזרנו לסורנו.
טוב. דיברת על העניין הזה של ארצות הברית, של טראמפ וכן הלאה. מה אנחנו רואים? איך זה, אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לאזורים שהם אזורים מיוחדים עם ארצות הברית, תרצה להרחיב על מכסים וכן הלאה?
רואי, זה נושא כל כך מעניין, והוא משפיע על התיק בסוף. על התיק, שלך, שלי, של הלקוחות. ארצות הברית, לאורך עשרות שנים, מאז סיום המלחמה הקרה, הייתה ההגמון העולמי ששמרה על הסדר העולמי. היא הייתה השוטר. שדאג להכל, יכולת יותר לאהוב, פחות לאהוב, אבל היא דאגה לסדר העולמי. היום ארצות הברית מייצרת את הכאוס העולמי.
ממש ככה.
ממש ככה. היא עברה מהשוטר.
מה זה אומר?
הכאוס העולמי זה אומר שהגיע נשיא חדש, ששוב אפשר לאהוב, לא לאהוב, להסכים, לא להסכים, אבל הוא שובר את כל כללי המשחק, את כל מה שהכרנו, והוא בעצם אומר, ארצות הברית היא לא תהיה מה שהיא הייתה. אנחנו לא נממן אף אחד, אנחנו לא נשחק לפי הכללים של אף אחד, אני אקבע את הכללים, אני יוצא מנאטו, אני יוצא מהאום, אני יוצא מוועידות האקלים, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, אני אפיק נפט על הפעם ועל חמתם של כל הירוקים, מה שנקרא דריל, 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 והוא מתחיל במלחמת סחר. מלחמת סחר בעצם בא ואומר, ארצות הברית, אנחנו היינו פריירים עד עכשיו, אנחנו איבדנו משרות, איבדנו יצור, איבדנו מיסים, מבריחים לנו לפה מאגרים וסמים לתוך המדינה, מאזן הסחר שלנו הוא שלילי, לא יכול להיות שאני מוכר לך אחד וקונה ממך שלוש, ובזה הוא פשוט הופך את השולחן. עכשיו העולם לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע איך לאכול אותו, מטיל מכסים על קנדה, על מקסיקו, על אירופה, על ברזל, נפט, מכוניות, וכל העולם מחכה לציוץ הבא שלו.
זהו, שזה לא משהו עולה כמו צד תימני, הולך קדימה, חוזר שניים אחורה, איך זה עובד אצלו? אני זוכר בגלגול הקודם שלו, בפעם הקודמת, שכל פעם שהוא היה זורק איזה משהו בטוויטר, אז המדדים היו משתוללים. אנחנו חוזרים לאותה תקופה?
זה מעניין, כי בקדנציה הקודמת שלו S&P עלה. וטראמפ הוא איש עסקים, הוא רוצה לראות את S&P, ובינתיים הוא רק מפרק. פרק את ה-S&P, פרק את הנאסדאק.
כן, שבטווח קצר, נכון, זה ישפיע על זה, אבל בטווח ארוך זה יהיה הרבה הרבה יותר טוב.
אז אנחנו מוקדם לומר, ובשאלת השאלות, האם יש מאחורי כל ההתנהלות הבאמת קשה שלו, משנה סדורה? יש האומרים שכן. טראמפ כתב ספר בשנות ה-80 שנקרא The Art of Doing Business, שאם אתה מסתכל על הספר ורואה את הטכניקה של טראמפ לעשות עסקים, יש נדלן, הוא עובד אותו דבר היום. הוא למעשה מראה את האדמה, מראים פה דרישות לא נורמליות ולא סבירות, אחר כך בגמישות פותר את זה, והטכניקה היא מאוד מאוד דומה למה שהוא עושה היום, אז יכול להיות שיש פה חשיבה מאחורי ההתנהלות שלו.
ואיך זה משפיע עלינו?
אז קודם כל, הכל משפיע עלינו בסופו של דבר, ואי הוודאות היא לא טובה, לא טובה לעולם, לארצות הברית, ובטח לא לישראל, אז ההשפעה הישירה היא חותכים את החזית הצמיחה לעולם, נגמר הסיפור. כלומר, אם העולם היה אמור לצמוח 3%+, עכשיו חותכים את זה ברבע אחוז, חותכים גם לארצות הברית את החזית הצמיחה. גם ארצות הברית נפגעת ממלחמת המכסים באופן פרדוקסלי משהו, כי המוצרים שהאמריקאים יקנו יהיו יותר יקרים, מכוניות יהיו יותר יקרות, וזה מייצר פה גם אפקט מתגלגל, וגם על השווקים אנחנו רואים מיד, S&P... חגיגה של כמה שנים, נקטעה, יורד 4% מתחילת שנה, נסדק 8%, והמשקיעים פסימיים, כלומר בארצות הברית, כשמסתכלים על מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, אנשים פסימיים, הם לא יודעים מה יהיה, הם חוששים מאינפלציה מאוד גבוהה בעקבות הטלת המכסים, אי ודאות, הם ישלמו יותר דלק, ישלמו יותר על מכוניות, את טראמפ זה לא משרת כרגע, זאת אומרת, מבחינת התוצאה סופר, אבל כמו שאתה אומר, רואי, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, והוא טוען שבעתיד יהיה יותר טוב.
אז בעצם, אם אנחנו נראה לצורך העניין עלייה באינפלציה, בקצב שהוא מהיר יותר ממה שציפו, בגלל עליות המכסים, יכול להיות שאנחנו צופים אולי אפילו לעולם שהריבית לא תרד כמו שצופים?
מה שאמרת עכשיו זה הפחד הכי גדול, של הבקים הפדרליים, ואני הולך להגיד מילה עכשיו, שלחלק מהמאזינים תשמע סינית, אז אני מתנצל מראש.
נפשט את זה גם שיותר.
המטרה אמרנו זה להקנות ערך.
לגמרי, לגמרי.
המילה נקראת סטגפלציה. אנחנו מכירים אינפלציה, המחירים עולים, דיפלציה, המחירים יורדים. מה זה סטגפלציה? סטגפלציה זה סטגנציה, כלומר קיפאון כלכלי עם אינפלציה. זה המצב
הכי גרוע.
הכי גרוע שיכול להיות, והיום מתחילים בזהירות לדבר על זה, כי הרי מה שקורה היום בארצות הברית, הכלכלה בהאטה, והמחירים עולים. וככל שהמגמה הזאת תימשך של האטה בכלכלה, והמחירים ימשיכו לעלות בגלל מלחמת הסחר ואי הוודאות, אתה מגיע למקום שהוא בעייתי. למה הוא בעייתי? כי הבנק הפדרלי רואה את המצב, רואה את התמונה, הוא לא יודע מה לעשות. מצד אחד, אתה רוצה להוריד ריבית לעודד את הכלכלה. מצד שני, אמרת, רואי, הוא הוריד את הריבית, האינפלציה יכולה בכלל להתפוצץ להם הפרצוף. אז הוא נמצא עכשיו באיזושהי עמדת המתנה מאתגרת, יאמר לזכותו, בוועדה הקודמת הוא אמר בפה מלא, אני לא יודע מה טראמפ הולך לעשות, הוא לא אמר את השם טראמפ, אני לא יודע מה הולכת להיות מדיניות המחסים והמדיניות הכלכלית של ארצות הברית, לכן אני לא יכול לפעול, אני לא יודע.
נשאיר את זה בצורה...
כמו שאנחנו לא יודעים, רואי, גם הוא לא יודע.
לגמרי. ואנחנו חוזרים חזרה לישראל, אחרי שדיברנו על ארצות הברית, מה זה עושה לנו? כל ה... דרך אגב, מחסים, ישראל, ארצות הברית, יקרה, לא יקרה.
פחות קשור אלינו, כי אנחנו זה הייטק, על הייטק הרגע אין איזה, הרי ארצות הברית זה הייטק, אנחנו השניים, אנחנו לא מפרים פה במקום הזה, טראמפ בוא נגיד אותנו, הוא פחות מתרגש מאיתנו, ואין לנו תעשיות שהן נכללות בכל האירוע הזה שנקרא מלחמת הסחר, אז אותנו זה פחות פוגש.
ואיך זה בכל זאת? בכל זאת, אז בוא נגזור לתיק הפשוט של המשקיע הישראלי, איך זה...
איפה זה פוגש?
כן, איפה זה פוגש?
תשמע, אנחנו כולנו היינו חכמים גדולים, ובמידה מסוימת בצדק,
כולם S&P?
הוצאנו S&P, אתה יודע, פעם קראו לטבע, איך קראו לטבע, אתה זוכר?
מניית העם.
וה-S&P נהיה מדד העם, רואי. מדד העם, כולם S&P, כל הקרן השתלמו את S&P. עכשיו, תשמע, בוא, אנשים עשו כסף, אבל לעולם חשוב שנדע, וכל כל אנחנו לא יודעים, וכל מדד באשר הוא יכול גם לחטוף מסיבות כאלו ואחרות, והשנה S&P פתאום יורד, ופתאום כל רגע, מה קורה?
איך זה יכול להיות ש-S&P גם יורד?
כן.
אז באמת, כאילו, זאת תופעה שאנחנו כבר לפני שנתיים, דרך אגב, התרענו עליה גם ברבעון האחרון של שנת 2024, ואמרנו, חבר'ה, אתם פשוט בכמויות גדולות של S&P 500, מה צריך להיזהר, דרך אגב, אם אנחנו כבר מתחילים בנושא המאוד מאוד מעניין הזה, שמשקיעים במדד שהוא מדד ספציפי, ולמה אולי זה טוב לתקופות מסוימות, או לזמנים מסוימים, וזה פחות טוב ללכת על זה כאסטרטגיה קבועה.
קודם כל, רואי, שאלת שאלה מעולה, שזה הבסיס להשקעות שלנו, של המשקיעים, של הלקוחות. נקודת המוצא היא שאנחנו לא יודעים, אנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים, וצריך להיזהר מאוד מטרנדים, וטרנדים זה יכול להיות ביטקוין ואנווידיה ו-S&P במקרה הזה, נכון שהוא מדד, אבל זה גם מדד שיכול לחטוף במצבי עולם מסוימים. ולכן נקודת המוצא היא, לעולם נשלש את כספנו, זה אמרו חכמים בתורה, צריך לפזר גם, עכשיו זה בסדר, תחזיק S&P, אבל את כל הכסף שלך לשים ב-S&P, לא הגיוני ולא סביר, על אחת כמה וכמה למשקיע ישראלי, למה? אתה חי פה, אתה לא חי בארצות הברית. אמריקאי עוד יכול להבין שיחזיק יותר S&P, כי הוא קורלטיבי לתעשייה, לשוק, למטבע. אנחנו פה, כך מצב עכשיו שהשקל פתאום טס, והכלכלה פה פורחת, ובארצות הברית עכשיו יש רגולציה על חברות הטכנולוגיה, שזה מזכיר למאזינים 40% מה-S&P, יכול לפרק אותו, ואז אתה רואה את החסכונות שלך, לפנסיה, פתאום חוטפים 20-30%, כשפה הכל happy.
אז הרבה אנשים באמת לא מכירים את הנתון הזה, אבל... יש, אם אני זוכר נכון, משנת 2008 עד 18, ומ-2001, אחרי הירידה הראשונה, עד 15 שנה, הכסף לא חזר למשהו במדד ה-S&P. אני תרצה לדייק אותי, אז זה. ה-S&P לא רק עולה, ה-S&P גם יכול לחטוף ולחטוף בצורה מאוד מאוד חזקה, בגלל זה, כמו שאתה אומר, חייב להיות פיזור. דיברנו על ישראל, דיברנו על פיזור שהוא לאזרח אולי אמריקאי ולמשקיע אמריקאי. איך היום אתם רואים את התיק באמת ישראל ארצות הברית או ישראל חול?
אז על אותה תפיסה אנחנו היום מאמינים לאורך זמן, כן, בפיזור. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, לא בארץ הקודש, גם לא בעולם, ורוצים לנצל הזדמנויות. אז מרכיב מניות, ואני אומר מרכיב מניות, רואי, זה מאוד חשוב, לא אגח, אמור להיות חצי בארץ, חצי בחול. זה נשמע סביר. לפעמים אתה יכול קצת יותר בחול, או קצת יותר בארץ, זה בסדר, 60-40, אבל הפיזור חייב להיות. כי במרכיב המניות אנחנו רוצים לנהל את הסיכון בצורה נכונה, ואנחנו רוצים לנצל הזדמנויות. לדוגמה, אני רוצה להשקיע בתעשיית השבבים. אין בארץ, אתה יכול לקנות נובה, עוד איזה חברה שתיים, אבל מעט. אתה רוצה להשקיע בתעשיית רכב, אין פה, תשתיות, פחות, ולכן חול נותן לנו גם את הפיזור וגם את ניצול ההזדמנויות, וזה מרכיב מאוד חשוב. וכן, וגם S&P וטכנולוגיה צריכים להיות חלק מהמרכיב הזה, אבל שוב, לא כלב עתיק.
כשאתה מדבר על החזקות בחול, אתה מדבר דרך תעודות צה"ל, דרך קרנות נאמנות, באופן ישיר, איך אתם עושים את זה?
אני חסיד של יעילות. בסוף, לנתח את כל החברות, גם בארץ וגם בחול, גם אני, שאני מנהל השקעות ויש לי סוללה של 12 אנליסטים תותחים, אתה לא יכול להגיע ל-10% מזה. ולכן, תיק יעיל זה תיק שהוא משולב. שים לב שאני חוזר כל הזמן על השילוב ועל הפיזור, כי בחיים בכלל צריך ענווה. תמיד הילדים הקטנים שלי חוזרים הביתה, אבא למדתי, עכשיו אני יודע. אני אומר להם, עכשיו אתם יודעים כמה אתם לא יודעים. וגם אנחנו, בתור מנהלי השקעות, אתה צריך קצת צניעות. ולכן רואי, שאלת שאלה טובה, כי מדדים, זה בעצם אתה בא ואומר, אני רוצה סקטור מסוים. עכשיו מה אתה תתחיל לעשות דוקטורט, איזה חברת שבבים, NVIDIA או TSMC או AMD או מה אני אקנה. אז אתה קונה את המדד, ועדיין, אם יש חברה שמאוד מעניינת אותך, אתה יכול לשלב. אבל מדדים וקרנות צריך להיות לב עתיק, פלוס החזקות ממוקדות.
ולשנת 2025, אתם רואים שינויים? זאת אומרת, על שינוי שיש לכם משנת 2024 ל-25, איך זה עובד אצלכם?
קודם כל, אנחנו יותר בארץ הקודש, כי אנחנו חושבים שישראל צפויה, למרות כל הכאוס הפוליטי, לתת פה ביצועים טובים.
עבר תקציב?
עבר תקציב, דוחות מעולים של החברות, של הבנקים, של הביטוח, של התקשורת, פוטנציאל צמיחה גבוה, ורק שער בנפשך. אם נקבל איזה בשורה טובה.
אמן.
בין אם אמן, שחרור חטופים, הסדרה, כל דבר כזה.
סעודיה.
סעודיה, זה סנטימט שיכול להריץ את השוק. אתה יודע, יש פה המון המון רגש. אז זה אחד. שתיים, אירופה. אירופה היה מקום שאף אחד לא רצה להיות בו. אפורה, משעממת, דואכת, עשתה את שלה. דווקא היום היא הופכת להיות...
הנה, ראינו את המדד היחידי שהיה חיובי מתחילת השנה, זה הדאקס.
הדאקס הגרמני, כן.
הדאקס, מה קרה שם אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה?
אז קרו שני דברים. א', אירופה ראתה בארצות הברית בת ברית מובנת מאליה, ופתאום הם לבד. ואז שאתה לבד...
מה שחזרנו לטראמפ, עזוב, שיטת טראמפ.
זה עושה טוב, זה עצמאות. פתאום הם מבינים, רגע, אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אף אחד לא ידאג לנו. עכשיו, גם לכל הוואקום הכלכלי הזה, יש הרבה מדינות שכועסות על ארצות הברית. אומרות, אירופה, אנחנו נעבוד איתכם. אנחנו לא צריכים את ארצות הברית עכשיו. נקנה את הרכבים, לא את טסלה, נקנה את פולקסווגן. ופתאום אירופה רואה שהיא יכולה בעולם הזה למצב את עצמה טוב יותר. גרמניה, כמובן, למי שלא מכיר, כלכלה השלישית בגודלה בעולם, ובאירופה זה מנסטר שמנהל את העניינים. ממשלה חדשה שם, שמשנה את כללי המשחק. הרחבה תקציבית, 500 מיליארד אירו, השקעה בתשתיות ומפעלים, הרחבה תקציבי ביטחון, כלומר אירופה עכשיו לקראת איזשהו בוסט כלכלי, ולכן גם לה צריך לתת את המקום, וראינו כמו שאתה אומר את הביצועים מתחילת השנה.
אז אם אני חוזר לתיק שלכם, אז התיק שלכם עכשיו ייקח יותר אירופה מאשר ארצות הברית, איך זה התנהל?
לא היה אירופה.
לא היה.
אז
לא
עכשיו
היה
יש בכלל. קצת, כן, צריך, עדיין, yeah. עדיין ארצות הברית זה אירוע מסוג אחר. כי בסוף, שאתה מסתכל על המספרים ועל המהפכה שאנחנו עוברים, טכנולוגיה זה האירוע הגדול, ולכן היא צריכה להיות עוגן בתיק ההשקעות. נכון שהמגניפיסנט 7, כל הכוכבות חטפו מתחילת השנה 15-20%, וחלק יותר, אבל עדיין אנחנו רק בהתחלה של מהפכה מאוד גדולה, ושם צריך להיות.
יאללה. אני הולך לשחק איתך משחק קצר, רן. קדימה. קוראים לו טיק או טריק. בסדר?
קדימה. קדימה.
הוא משחק ממוקד, בסדר? אין יותר מדי זמן למשחקים. זה יכול להיות תשובה קצת יותר רחבה, אבל זה צריכה להיות תשובה, בלי כוכביות ובלי זה. אני אזרוק לך כל מיני דברים שיושבים בתיקי לקוחות, או בתיקי משקיעים, ותגיד לי, טיק או טריק. אז נתחיל. מניות בנקים בישראל.
תיק, תיק זה חיובי, זה תיק זה לקנות.
תיק זה חיובי, זה לקנות.
תיק, נקודה.
תן הסבר.
בנקים בישראל הם קורלטיביים לכלכלה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חושב שכולם מבינים איזה אירוע חיובי הולך לעבור עליהם, שנקרא AI, ולמה AI קשור לבנקים. כל חברות הלואו-טק עתירות כוח אדם, ראי ערך, רואי בנקים, ביטוח, בריאות, הם יהנו מצמצום והתייעלות של מרכזי שירות וטכנוקרטיה ואדמיניסטרציה, שיציף ערך אדיר, כי החברות הללו מוציאות המון כסף על שכר, והם יהפכו להיות חברות סמי טכנולוגיות. תזכור, בנקים פעם עשו 8% על ההון, היום 18% על ההון.
מדהים.
כן.
אג"ח ממשלתי.
תיק.
ארוך, קצר.
ארוך, עם סימן קריאה קטן. אני חושב שישראל, מי שמאמין בהמשך הקיום של הפרויקט הציוני כמובן, אג"ח 30 שנה 5%, 10 שנים 4.5%, זה לא יישאר. תשואה מאוד יפה, שאם הייתי אומר לך לפני שנתיים היית חותם עליה, אבל ברור. עכשיו בתוך כל הכאוס, אז כשאני רואה דברים יפים שלא נוגעים בהם בגלל מצב לא כלכלי, אני קונה.
תל אביב, 125.
זה די תואם את הבנקים, אני חושב שנכון להיות בבורסה בתל אביב, אבל לא בכל הסקטורים, בטח גם את זה תשאל אותי אחר כך.
נכון.
אבל בתל אביב כן, צריך להיות גם עוגן בתיק. תיק.
למה לא 90?
90 במיוחד אגב, כי לא שאלת אותי, זו שאלה טובה. אבל 90 זה לאנשים שהם מביני עניין במרכאות, okay. כי מן הסתם חברות יותר קטנות, יותר וולטילי, וצריך לזכור, 90 כששוק טוב אתה תעשה תשואות יותר גבוהות כנראה, שוב גם זה חברות קטנות, ספרדים יותר גדולים, הם יותר, בוא נגיד, נהנות מהמומנטום, אז גם וגם, אבל אני ברמה אישית 90, אם כבר.
לאחרונה אנחנו שומעים על הרבה תיקים של מניות דיבידנד. מניות דיבידנד. תיקו?
טריק. זה טריק. אני פחות, כן, אני, אתה יודע, דיבידנד, פעם חלקים, פעם לא מחלקים, כי זה בסדר גמור שיש לחברה מדיניות דיבידנד, כי אנשים אוהבים ודאות. אתה קונה אג"ח, אתה רואה, הנה, אני מקבל את הריבית. אתה קונה מניה שמחלקת דיבידנד, איזה יופי, מחלקת לי דיבידנד. הרבה יותר מעניין אותי לדעת אם חברה הולכת להפציץ ולהציף ערך מטורף בלחלק דיבידנד, ויש גם חברות שמפסידות כסף, אני אגיד לך, רואי, שאני קונה אותם, כי אני יודע שזה יהיה הדבר הבא. טריק.
יפה. מניות נדל"ן מניב.
טריק. אופה, תראה.
אוקיי, אוקיי.
נדלן מניב, וואו, צריך, חבר'ה, נדלן מניב, קודם כל ירד 20% מתחילת שנה.
אולי זה הזדמנות.
שאלה, ואני חושב שקודם כל המחירים היו גבוהים, אז הוא חטף. ב' נגמרה, בוא נגיד, הפטנט נגמר, 80-20-90-10, וזה לא קרנות נאמנות, זה ההמצאה של הקבלנים. להגיד לך, רואי, תן 10% עכשיו, עוד 5 שנים, עוד 5 שנים, תיקח משכנתה, ואם לא ייתנו לך משכנתה עוד 5 שנים, ועוד 5 שנים, המחיר של הדירה יעלה, ואם הוא לא יעלה, סאב פריים, נוכר? תודה, אנחנו שכחנו.
לגמרי, זאת כוכבית ששווה אפילו לפתוח עליה עוד
פודקאסט. וחסר עובדים, קיצור טריק. אגב, למגורים, כן? יש משרדים, יש מסחרי.
למגורים, למגורים. סחורות.
טריק. סליחה. אוקיי. כן. תראו, אני אשים טריק עם כוכבית. אני אגיד משהו מאוד פשוט.
עם זהב, עם זה.
זהב, כן, זהב. אני ערן, כן? אני קונה נכס, אני רוצה לקבל רנטה. קניתי דירה, רוצה שכירות. קניתי מניה, רוצה דיבידנד. קניתי אג"ח, רוצה ריבית. מה זהב נותן לי?
כלום.
אני קונה נכס, עולה על רכבת. לא יודע איך אני ארד ממנה. מה קיבלתי? אני רוצה תשואה שוטפת. אני מנהל השקעות, אני רוצה ללקוח שיקבל תשואה שוטפת. בזהב, אני לא מקבל כלום. הדבר היחיד שאתה יכול להגיד לי, זה לא קורלטיבי לשוק, אתה מוריד סטיית תקן. קיבלתי, קנה 2%, תרגיש טוב, אבל זהו.
אני אגיד לך שיש מגמה מאוד מאוד גדולה, בקרנות גידור, לקנות בחול, הם קונים כמויות של זהב.
שיהיה להם לבריאות, הכל בסדר. אני, החוכמה לא אצלי, יכול להיות שהם צודקים, והם רואים משהו אחר. אני מסתכל דברים מאוד פשוט. אני רוצה תשואה על ההשקעה. אם אני רואה אותה ואני יודע אותה, אני קונה. אם אין לי כלום, זהב לא משלם לי כלום, גם נפט לא משלם לי כלום. זה ספקולציה.
אג"ח קונצרני, דירוג גבוה.
אג"ח קונצרני, דירוג גבוה, אני חושב שזה תיק היום, כי הספרדים נפתחו אחרי
הספרדים נפתחו? אנחנו ירדו, לא מעניין, לא מעניין. מה זה ספרדים נפתחו? על מה אנחנו מדברים?
הספרדים נפתחו זה בפרומילים, אבל אחרי, כשמניות יורדות, הספרדים נפתחים בגדול. מעט. ואני חושב שהדירוג הגבוה, ואנחנו מדברים על בנקים וביטוח, מבחינתי זה תחליף ממשלתי. אלא אם כן מישהו פה חושב שבנק פועלים לאומי מזרחי יפשטו רגל, אז זה לא יקרה. ואם אני יכול לקבל עליהם עוד 0.6, 0.7, אולי לפעמים אחוז, זה תחליף ממשלתי, זה יופי של השקעה, רובם גם צמודים, אז בוודאי זה צריך להיות חלק מהתיק.
דיברת קודם גם על טכנולוגיה, אז הנה, מניות טכנולוגיה ישראליות.
איזה, איפה, מה, שיהיו כמה, זה יהיה מעניין.
אתה יודע מה, אז בוא נעשה את זה בחול, מניות טכנולוגיה בחול.
כן, אז זהו, בישראל הרבה זה טכנולוגיה, לא כשמן כן הם, אתה יודע, מכניסים גם את אלביט, יכולים לקרוא לחברה טכנולוגיה.
כן.
תכלס זה חול, לצערנו אגב. כי תחשוב מה היה קורה עם עסקה כמו וויז הייתה פה בתל אביב.
יש הרבה לא סך לא נסחרות, המון. כן, אתם לא, אתם פחות שם.
פספסנו פה, כן. מדינת כן. ישראל פספסה, שלא השכילה, כמו שההייטק פרח, שהבורסה תפרח, ולהביא את כל החברות, כל חברות הטכנולוגיה הנהדרות, גם אלנוקס ברחה מפה. זה נושא בפני עצמו.
זהו, זה סוגריים, אתה יודע מה, אולי שווה גם לפתח את זה, מה קרה שלו.
זה תזמין את מנכ״ל הבורסה, אני חושב שהוא יקבל את הבמה הזאת איתי בברכה, כי זה פרויקט שלו, והוא אומר, חבר'ה, עזבו, גם ציונות, תבואו לפה, וגם עזבו, חברת מנדי, את משלמת משכורות בשקלים, תנפיקו גם פה, תשלמו לה, זה הגיוני שיהיה לך פה גם חוב, אקוויטי, פספסנו את זה, וחבל, אבל טכנולוגיה, שוב אני אומר, עוגן בתיק השקעות, נקודה. עכשיו תשאל אותי, גוגל, מייקרוסופט, לא משנה, כולם בסדר, מי יותר מי פחות, אבל זה בהחלט העתיד, ואנחנו, כמו שעברנו את המהפכה התעשייתית, החקלאית, אנחנו במהפכה הטכנולוגית, העולם משתנה ללא היכר, תראה את ההורים שלנו, אותנו, אנחנו דור הביניים, ואת הילדים שהם כבר דיגיטליים לגמרי.
אומרים שאנחנו הדור הכי טוב, כי אנחנו מקשרים בין הדור של ההורים לדור של הצעירים.
יש לנו פרספקטיבה, אתה
אומר. לגמרי, לגמרי. טוב, מעניין מאוד. דולר, יורו, להחזיק בתיק? מזומן, אני מדבר. אני לא מדבר על...
כן, אבל שוב, כחלק מהפיזור, אני חושב שלמדנו את זה כמובן גם בשנה שעברה. כשפה המצב הוא כאוטי, אז כולם רצים למתח. אז הליבה של תיק צריכה להיות בשקלים, אני חושב שהשקל הוא מטבע מצוין, חזק, איתן, ואנחנו בעידן התיסוף הזוחל, אני מרגיש איתו מאוד בנוח. עדיין, ראינו מה עברנו, ראינו מה יכול להיות פה, ולכן צריך להחזיק גם מתח. מתח תקנה אגחים או משהו, פיקדון קצת בשוליים, יש מקום.
אז בוא תסכם לי, איך נראה תיק של חוסך כללי ישראלי, נקרא לזה לשנת 2025?
אז אני אגיד לך מה ההתפלגות של עם ישראל, תמיד לקוחות חדשים, אומרים לי, רגע, מה כולם עושים, אני אעשה כמוהם. אז עם ישראל מחזיק היום מעל 30% חשיפה למניות, מתוך זה 30% בחול, לדעתי אפשר יותר, אמרנו 50% בחול, והשאר אגרות חוב בעיקר בארץ הקודש, כי אנחנו חוסכים בשקלים, אני לא רוצה כל תגח אירופה, ופתאום האירו חוטף לי 10%, זה החיסכון שלי. אז אמרנו, מניות 50-50, חול, דגש ארצות הברית, טכנולוגיה, אירופה אפשר לשלב, ישראל, בנקים, ביטוח, פנטסטי, נדלן להיזהר, תקשורת מאוד מעניין, זה גם נושא שצריך לדבר עליו, זה מניות שהיו חבוטות, והן עכשיו מקבלות עדנה.
מה אתה מדבר? הנה, אנחנו מדברים עליו.
פרטנר סלקום, יש מקום אחד שהאינפלציה לא הגיעה אליו, הגיעה לכל מקום, לנדלן, לא הגיעה לתקשורת, ושימו לב איך הקידומת בחבילות מתחילה להשתנות, מ-3, 4, 5, כל שקל שסלקום ופרטנר מרוויחות, יורד לשורת הרווח, וזה הצפת ערך מאוד גדולה, פלוס אתה זוכר AI, זוכרים לסגור מערכים שלמים, וממש להפוך להיות חברות תקשורת דיגיטליות. אג"חים, הרוב בישראל, הרבה ממשלתים, ממשלתי זה לא מילה גסה, לא נגענו בממשלתי כשהריבית הייתה אפס, היום 4.5% קדימה להסתער, אין לי בעיה תיק 50% ממשלתי, פנטסטי. אמרת ספרדים, אני לא אחפש לי הרפתקאות, כשאני יכול לקבל היום יופי של תשואה, וזה עוד לפני הורדת ריבית, ואתה יודע, תמיד צריך לזכור, כשהשוק בכאוס, זה הזמן להשקעות, אלה ההזדמנויות.
אז רק... זהו, זה בדיוק זה העניין של חבר'ה שמחכים לטיימינג הטוב של השוק.
אתה יודע באמת... מה המשפט? המשפט שאני רוצה שיקחו אותו, אמרת טיימינג. יש משפט מאוד יפה, האמריקאים הם המנוסים, שאומר, time in the market beats timing the market. כלומר, ההתמדה שלך בשוק תנצח כל ניסיון לתזמן. אז מי ששואל מתי להיכנס, אני לא יודע לענות. אני יודע שתשאר בשוק, אתה נכנסת, תהיה בשוק. היום זה זמן מעניין לדעתי, גם הריבית גבוהה וגם השוק פה התממש קצת. ולנשום עמוק, כי מחר, אתה יודע, אני יודע מה יהיה, שוב, טיל, בחירות, טראמפ, דרמות יהיו, בסוף נכסים טובים, פוגשים את הערך הכלכלי שלהם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לא פיירית, שאתה לא אוהב. בסדר?
שוט.
כי אתה מדבר כל הזמן על פיזור ועל זה. אבל אם היית צריך לבחור סקטור אחד, שאתה צריך להשקיע בו בשנת 2025, על מה היית הולך?
טכנולוגיה.
חד משמעית.
כן.
איזה סוג של טכנולוגיה?
איזה סוג של טכנולוגיה? אני חושב שזה פחות משנה, אבל יותר, שתהנה יותר מ-AI. אוקיי? לצורך העניין, חברה כמו מייקרוסופט. Mm-hmm. שמחר, כשאתה תרצה לעשות מצגת, ויגידו לך, בוא, מישהו יכין לך את המצגת, ותשלם על זה $30 מונוי חודשי, וואו.
כן, 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 ואנחנו רואים את זה קורה, דרך אגב.
נכון.
ערן פסטרנק, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על הזמן, ועל זה שהתארחת אצלנו, היה מדויק, חד, כמו שצריך, כמו שאני רגיל לשמוע ממך תמיד, ושמחתי מאוד.
שיהיו בשורות טובות, וכל הכבוד, רואי, על העשייה.
אמן, 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 בשורות טובות, ושכולם יחזרו. ושיהיו לנו גם ימים שקטים, ואני מזמין אתכם לשמוע ולראות את הפודקאסטים הנוספים שלנו בסדרה הזאת, אני מבטיח לכם שיהיו מאוד 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 מעניינים.